דיברתי אחרי שדיברנו על הצמצום, עברתי לעסוק בהשגחה, שזה בעצם איזשהו ביטוי של תפיסות שונות של הצמצום, והטענה הייתה שבגישה הרווחת שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהל את כל מה שקורה פה, שאין עשב שלא עומד מעליו מלאך ואומר לו גדל, שכל דבר שקורה פה בעצם הוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, זאת תפיסה שיונקת מהתיאור של צמצום לא כפשוטו, כן? אז הסתכלות כאילו שבעצם עדיין הקדוש ברוך הוא הכל ואין שום דבר מלבדו, ולעומת זאת התפיסה שמוציאה את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, זה תפיסה של צמצום כפשוטו, שזה בעצם משאיר לנו איזשהו מרחב שבתוכו לא נמצא הקדוש ברוך הוא. מרחב שנשלט על ידינו, כאשר אמרתי שזה צריך להידון העניין הזה בשני מישורים. מישור אחד זה מול חוקי הטבע, והמישור השני זה מול בחירות אנושיות. ומעורבות של הקדוש ברוך הוא בבחירות אנושיות, זה דיון אחד, שאותו יחסית קל לשלול, שהקדוש ברוך הוא, כשאדם בוחר לעשות משהו, אז זו בעצם החלטה שלו, הוא אחראי עליה, הוא עשה את זה, היה יכול לעשות, היה יכול שלא לעשות, זאת לא החלטה של הקדוש ברוך הוא. לדברים האלה אפשר להביא גם מקורות לא מעטים, גם מחזל ומהראשונים, זה דבר די פשוט, למרות שעוד פעם, יש כאלה שמקפידים להגיד ששום דבר פה לא קורה שלא ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה חסר שחר. להפך, אנשים שבוחרים לחתור, סביר להניח שזה לא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנחתור, הוא ציווה שלא נחתור, ואין שום סיבה להניח שהוא זה שקובע את החטאים שלנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, דיברנו על זה, הבאתי את הרח בחגיגה, שאומר שיש נספה בלא משפט, הדוגמה שהוא מביא לזה זה אדם שהורג את חברו, כשאדם מחליט לרצוח, הוא יכול להצליח גם אם הנרצח, לא באמת חייב מיטה. זאת אומרת, לא, הקדוש ברוך הוא לא החליט שאותו אדם צריך למות, אבל כיוון שלרוצח יש בחירה חופשית, אז אם הוא יחליט להרוג אותו, הוא יכול להצליח. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב, אבל זה אומר שהרבה פעמים גם הקדוש ברוך הוא יכול שלא להתערב, ולהשאיר לדברים האלה לקרות, למרות שהם לא היו אמורים לקרות. הבאתי את הגמרא במכות לגבי רוצח בשוגג, שמתארת את הסיטואציה כאילו שהכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ואמרתי כן, אבל זה רק כאשר מדובר ברצח בשוגג, כי ברצח בשוגג הרציחה היא לא תוצאה של החלטה מודעת של הרוצח, שהחליט להרוג את הקורבן, זה קרה, בשלנות, יש לו אחריות מסוימת, אבל זה לא שהוא החליט להרוג את הנרדף, את הנפגע. במצב כזה, חז"ל אומרים, שבאמת זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל ברוצח במזיד, מה שהערך כותב בחגיגה, אז יכול להיות נספה בלא משפט. אז לכן המעורבות או הסילוק של הקדוש ברוך הוא מאירועים שהם תוצאה של בחירה אנושית, זה יחסית פשוט. זה די ברור, בחירה אנושית היא בידינו ולא בידיו של הקדוש ברוך הוא. הטענה שלי הייתה אבל שגם ביחס לחוקי הטבע, לא סביר שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניין באופן שוטף, זאת אומרת שבעצם הכל בידיו, שכן הסבר, כמו שאמרתי, הסבר, הטיעון המרכזי הוא שהסבר אמור לתת תנאי מספיק למוסבר. זאת אומרת שאם אני טוען שהתפוח כן נפל על ניוטון בגלל חוק הגרביטציה, פירוש הדבר שאם יתקיימו התנאים שמהווים הסבר לנפילתו הפיזיקלית של התפוח, זאת אומרת שהקשר של התפוח לעץ היה חלש יותר מאשר הכוח שמפעילה עליו הגרביטציה, אז התפוח נופל ולא משנה אם ניוטון חטא קודם או לא חטא קודם. אם התנאים הפיזיקליים מתקיימים, אז התוצאה אמורה להתרחש. זה בהנחה שאם אנחנו אומרים שהחוקי הפיזיקה מהווים הסבר לאירוע מהסוג הזה. אותו דבר לצד השני, אם אני מניח שהשיקולים התיאולוגיים, כן, של שכר ועונש או דברים כאלה, מהווים הסבר לנפילת התפוח על ניוטון, אז פירוש הדבר שהתנאים התיאולוגיים האלה הם תנאי מספיק לאירוע שקרה, ולכן זה לא משנה אם הכוח של הגרביטציה גובר על הקשר של התפוח לענף או לא גובר, בהנחה שהתיאולוגיה היא הסבר, זה אמור להתרחש בלי קשר לפיזיקה. ולכן בעצם צריך להחליט. שני ההסברים האלה לא יכולים לקרות במקביל, זה או הסבר תיאולוגי או הסבר פיזיקלי. או במילים אחרות, בעצם מה שטענתי, זה שכל מעורבות של הקדוש ברוך הוא בחוקי הטבע היא נס. אין מעורבות שהיא במסגרת הטבע, כמו שהרבה פעמים אומרים, אין חיה כזאת. כיוון שבחוקי הטבע אין גפים, אין פערים, אין מרווחים. ברגע שתן לי את, כמו שלפלס אמר, תיתן לי את כל הנתונים על המצב העכשווי, אני אגיד לך מה יקרה מכאן והלאה. חוקי הטבע קובעים את זה בצורה מאוד ברורה ודטרמיניסטית בסקאלה שעליה אנחנו מדברים. הסקאלה המיקרוסקופית, תורת הקוונטים, שם יש ויכוחים. שם יכול להיות שיש חריגה מהתנהלות דטרמיניסטית, אבל כמו שאמרתי, גם בהקשר ההוא, מעורבות אלוקית היא הפרה של חוקי הטבע. אפילו שהחוקים הם לא דטרמיניסטיים, אבל עדיין יש איזושהי התפלגות שמוכתבת על ידי תורת הקוונטים, ולכן מעורבות אלוקית בכל מקרה היא איזושהי הפרה של חוקי הטבע, ולכן בעצם צריך להחליט, או שיש הסבר תיאולוגי או שיש הסבר טבעי. מה שהדבר הזה רק אומר אבל, זה שהטבע כשלעצמו מתנהל מכוח חוקי הטבע ולא מעורבות אלוקית. יכול להיות שישנן נקודות באיזשהם מקומות או זמנים מסוימים, שבהם הקדוש ברוך הוא מתערב ובאמת חורג מהטבע. אין מעורבות במסגרת הטבע. אבל זה לא אומר שלא יכולה להיות מעורבות מחוץ למסגרת הטבע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, הקדוש ברוך הוא יצר את חוקי הטבע, יכול גם להקפיא אותם. יכול גם להחליט שבנקודה מסוימת הוא מתערב, מקפיא את הטבע ומחליט לבד מה הולך לקרות שם, או גורם לבד למה שיקרה שם. לכן הטענה הזאת שאמרתי קודם לגבי המספיקות של ההסבר, של ההסברים, היא טענה שרק אומרת שההתנהלות השוטפת של הטבע זה לא יד השם. התנהלות השוטפת של הטבע זה חוקי הטבע. זה לא שולל את האפשרות שישנה מעורבות אלוקית בנקודות מסוימות של זמן ומקום. אוקיי? ששם באמת המעורבות לא תהיה במסגרת הטבע. אבל כן, הקדוש ברוך הוא יכול גם להקפיא את הטבע ולהיות מעורב. לכן הרבה ביקורות שגם עלו באתר וגם במקומות אחרים, שאומרו, מה זאת אומרת, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, מה הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, הוא לא יכול להקפיא אותו? ודאי שהוא יכול להקפיא אותו. אבל עצם העובדה שיש טבע, הוא ברא את הטבע, זאת אומרת שיש טבע. ברגע שיש טבע, זה אומר שבשוטף, זה לא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, השוטף זה חוקי הטבע. אתה יכול להגיד שיש נקודות מסוימות שבהן הוא מתערב, הוא מקפיא את חוקי הטבע ומחליט לבד מה לעשות. כנגד זה, כנגד הטענה הזאת, קשה מאוד להתמודד. כי זאת טענה שלא ניתנת לא לאישוש ולא להפרחה. לך תדע אם יש איזשהם נקודות שבהן קרה אירוע מסוים, שהוא לא, אין לו הסבר טבעי. כי כשאנחנו רואים משהו, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש הסבר טבעי, אנחנו לא בודקים בכל מקום מה בדיוק היה שם ואיזה כוחות היו מעורבים שם. לכן, עקרונית בהחלט ייתכן שקורים אירועים סביבנו, שהם אירועים שאין להם הסבר טבעי, הקדוש ברוך הוא עשה אותם, כמובן אנחנו לא יכולים להבחין בזה. אתם רואים שאנחנו מבחינים שהם נס, זה נס גלוי, זה לא קורה בימינו. אבל תמיד יכול להיות שיש איזושהי הסתרה של הקדוש ברוך הוא, ומאחורי הדברים הוא בעצם בוחש ועושה דברים שהם לא, שהם חריגה מהטבע. אבל כמו שאני אומר, השוטף הוא ודאי לא זה. אתה שוטף זה חוקי טבע. אני אדגיש שוב, אני חושב שאמרתי את זה הפעם הקודמת, שאני לא מתייחס כרגע לאופציה שגם כן עלתה לא מעט בביקורות, שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את הטבע השוטף. זאת אומרת, הוא עושה את זה, אבל לפי חוקים קבועים. בהקשר הזה, אני אומר, בהחלט יכול להיות, אבל זה לא רלוונטי אלינו. כי עדיין ההתנהלות היא התנהלות שקבועה ואחידה, והולכת באופן סיסטמטי לפי חוקי הטבע. האם, דיברתי על ההבדל בין כוח גרביטציה לבין חוק גרביטציה, אז האם אתה בוחר להגיד שאין כוח גרביטציה, אלא הקדוש ברוך הוא רק גורם להימשכות של מסות אחת לשנייה, אבל אין כוח גרביטציה באמת, יש רק חוק גרביטציה, החוק רק אומר מה יקרה כשיש שתי מסות שנמצאות במרחק מסוים, אז החוק אומר איך, מה בדיוק הולך לקרות שם, אבל מי מחולל את הדבר, יכול להיות שזה הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין אותי, זאת אומרת, זאת שאלה, קונספירציה לא מעניינת, למה? בגלל שעדיין אני יכול להגיד לך בדיוק מה יקרה, זה לא תוצאה של החלטה שהקדוש ברוך הוא מחליט לאור הנסיבות כל פעם מה שיקרה, אלא זה משהו קבוע, אז לא אכפת לי אם הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי המשהו הקבוע הזה, תכלס ההתנהלות היא התנהלות קבועה וטבעית, מבחינתי זאת התנהלות טבעית, זה לא מעניין האם יש פה איזה שהם כוחות במציאות שמחוללים את זה, או שהקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע מזיז את הדברים, אבל כל עוד הוא עושה את זה לפי חוקים קבועים, לא אכפת לי. אבל עדיין העסק מתנהל לפי חוקים קבועים. השאלה היא מה קורה בהתרחשויות הספורדיות, נקרא לזה כך. זאת אומרת, האם ייתכן שישנן נקודות במרחב ובזמן, יש נקודות מסוימות שבהן הקדוש ברוך הוא בכל זאת מתערב. את השוטף כבר שללתי. בשוטף זה לא יכול להיות. אז לא יכול להיות מעורבות במקומות שבהם יש בחירה אנושית, ולא יכול להיות, לא יכולה להיות מעורבות שוטפת גם בהתנהלות הטבעית. אבל עדיין יכול להיות שישנה מעורבות ספורדית, מקומית, זמן, במקום וזמן מסוימים, שבהם הקדוש ברוך הוא מחליט איכשהו לשנות את המשחק. זאת אומרת, להזיז את הדברים ולחרוג מחוקי הטבע, זה כמובן יכול להיות, את הדבר הזה קשה לשלול. הבאתי בהקשר הזה את הגמרא במסכת ברכות, הגמרא מדברת שם על תפילה לשעבר, כי אני אי רצון שלא יהיו אלה בני ביתי, מי שרוצה שיש, מי שרואה שיש שריפה בעיר, או מתפלל אי רצון שלא יהיו אלה בני ביתי, או מישהו שאשתו בהיריון, והוא מתפלל אי רצון שיהיה בן זכר. וחז"ל אוסרים להתפלל את התפילות האלה, כי זה תפילה לשעבר. אמרתי שהגמרא מבחינה שם בין 40 יום, בין לפני 40 יום, לבין אחרי 40 יום של הוולד, כן? אם הוא פחות מבין 40 יום, אז אפשר להתפלל, אם מעבר ל-40 יום, אז אי אפשר להתפלל. עכשיו, אמרתי שגם מעבר ל-40 יום, הרי זה נס נסתר. כל עוד אין אולטרסאונד, אף אחד לא יודע מה מינו של העובר ברחם של האימא שלו. ולכן באופן עקרוני, אם אפשר להתפלל לנס נסתר, וכל הבעיה זה רק תפילה על נס גלוי, הייתי מצפה שעל עובר תמיד אפשר יהיה להתפלל, גם כשהוא בין 8 חודשים או 9 חודשים. כל עוד לא ראינו אותו, אז זה נס נסתר. העובדה שחזל עושרים את התפילה הזאת, בעצם הם אומרים, אל תתפלל גם לנס נסתר, לא מתפללים על ניסים. אבל אז עולה השאלה, אז למה לפני 40 יום כן אפשר להתפלל? ההנחה שלי, שכנראה חזל הבינו, שלפני 40 יום זה לא נס. אז לפני 40 יום המעורבות של הקדוש ברוך הוא יכולה להיות מעורבות במסגרת הטבע. אחרי 40 יום כבר המין קבוע, ולכן שם אתה מתפלל לנס, את זה אסור. למרות שזה נס נסתר. אסור להתפלל לניסים, לא גלויים ולא נסתרים. אבל לפני 40 יום זאת לא תפילה על נס, כי אחרת חז"ל לא היו מתירים את זה, אלא זה תפילה למעורבות של הקדוש ברוך הוא במסגרת הטבע. אוקיי? עכשיו זה מוזר מאוד כשלעצמו, כי בעצם מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שלולי הייתי מתפלל, אז העובר הזה היה יוצא זכר, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שזאת תהיה נקבה. אני בכוונה הופך את מה שהגמרא אומר. כן, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שזאת תהיה נקבה. זאת אומרת שבעצם לולי התפילה הייתה צריכה לצאת תוצאה אחת, ואני מבקש בתפילה שהקדוש ברוך הוא יוציא תוצאה אחרת. מה זה אם לא מעורבות בטבע? זה בדיוק מעורבות בטבע, זאת אומרת שעל פי חוקי הטבע הרגילים, בעצם אמור לצאת משהו אחד. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיצא משהו אחר. אז למה זה לא מעורבות בטבע? סתם, ברמה הלוגית. קשה להבין איך חז"ל הבינו זה לא מעורבות בטבע. אבל הם הבינו שכנראה בשלב הזה, זאת החלטה של הקדוש ברוך הוא, ואין פה טבע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחליט מה שיהיה, יהיה זכר או יהיה נקבה, ואני מבקש ממנו שיחליט לכיוון הנקבה ולא לכיוון הזכר. אוקיי? אבל עכשיו, ועכשיו הדילמה הייתה, וזה ככה העסיק אותנו קצת בפעם הקודמת, מה לעשות עם התובנה המודרנית, כן, של זמננו, שבה גם לפני 40 יום, גם לפני גיל של 40 יום, מינו שהוולד כבר קבוע. ולכן בעצם גם תפילה כזאת היא תפילה לנס. כי הטבע הוא דטרמיניסטי, גם התפילה על ביצית מופרע, זה כבר תפילה לנס. בגלל שבסופו של דבר הטבע הוא דטרמיניסטי. וגם במקום שאנחנו לא מבינים אותם, ועוד פעם, התמיינות של תאים זה כנראה נושא לא פשוט בביולוגיה, אני לא מספיק מתמצא, אבל הבנתי שיש עם זה, אין שם הבנה גדולה באיך העסק הזה קורה. ועדיין, אבל ברור שיש איזשהו מכניזם דטרמיניסטי שקובע את העניין הזה. זה שאנחנו לא יודעים אותו, בסדר? אנחנו לא יודעים, אבל יש מכניזם כזה. מה שהדבר הזה בעצם אומר זה שיש פה איזושהי דילמה עכשיו מה לעשות. כי באופן עקרוני אני מקבל את הסמכות של חז"ל בהקשר ההלכתי, אני לא מקבל אותה בהקשר המדעי. בהקשר המדעי אין להם סמכות, ברור שאנחנו יודעים יותר טוב מהם מדעים, ולכן מכירים יותר טוב מהם את חוקי הטבע, ולכן הנטייה הטבעית שלי למה, אוקיי, אז ההנחה המדעית שלהם לא נכונה. ההנחה המדעית שלהם זה שעד 40 יום העסק פתוח. המעורבות יכולה להיות במסגרת הטבע. ולכן את העיקרון המדעי הזה אני לא חייב לקבל, אבל ברגע שאני לא מקבל את העיקרון המדעי, יש איזה השלכות על העיקרון ההלכתי. כי עכשיו מה זה אומר? שאני בעצם לא יכול להתפלל על שום דבר. כי כל תפילה היא תפילה לנס. אז אם אני מקבל את העיקרון ההלכתי, שאסור להתפלל לנס, ודוחה את העיקרון המדעי של חז"ל, שיש דברים שהם לא תפילה על נס, זאת אומרת בעצם כל תפילה היא על נס, אני נשאר עם זה שאסור להתפלל על כלום. כי כל תפילה היא תפילה לנס. או לחילופין, אני יכול להגיד שאם חז"ל היו יודעים שכל תפילה היא תפילה על נס, אז סביר להניח שהם לא היו אוסרים להתפלל על נס. ואז אני אומר, טוב, אז אני דוחה את העיקרון ההלכתי של חז"ל, למרות שאני מחויב לפסיקות ההלכתיות של התלמוד, לקביעות ההלכתיות של התלמוד, אבל אני אומר, בהקשר הזה, כיוון שזה בנוי על הנחה מדעית לא נכונה, אז יכול להיות שאפשר לדחות את הקביעה ההלכתית של חז"ל. לכן פה אני אומר, אני בדילמה, אני לא יודע מה לעשות עם זה ברמה ההלכתית, רק היום מישהו שאל אותי, איך... על ברכת הגומל, כן, איך מברכים הגומל, הקדוש ברוך הוא, אם אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא זה שגמל את הדברים האלה, אז באיזה מובן, איך אני יכול להגיד את ברכת הגומל? אני באמת לא יודע, זאת אומרת, אני לא יודע מה לעשות עם הדילמה הזאת בין התפיסה המדעית של חז"ל לבין הקביעות ההלכתיות של חז"ל. במקרה הזה, הקביעה ההלכתית היא כנראה פונקציה של תפיסה מדעית. אוקיי, אז זה דיברנו בפעם הקודמת. הנקודה שאני רוצה לומר, לעבור אליה עכשיו, זה, הזכרתי גם, אני חושב בפעמים הקודמות, שאנשים בעצמם, בדרך כלל, להתרשמותי לפחות, לא באמת מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, למרות שהם יכולים להצהיר על זה בדבקות רבה, כי בסופו של דבר בפרקטיקה אתה רואה שהם לא מתנהלים בצורה כזאת. בפרקטיקה, כשוועדת חקירה בודקת למה מטוס התרסק, כן, זו הדוגמה שנתתי, נדמה לי, היא לא תסיים את תפקידה עד שהיא לא תגלה איפה הייתה הבעיה, הכשל המכני, הסדק בכנף, התקלה במנוע, היא לא יודע בדיוק מה. זאת אומרת, עד שלא ימצאו את הדבר הזה, הם לא גמרו את עבודתם. כן, ברור לכולנו, כולל יראי השמיים הכי גדולים, שהיה שם איזשהו כשל מכני עם המטוס נפל. וזה אומר בעצם שאנחנו מניחים שלדברים יש סיבות טבעיות, ואם תרצו לקשר המכני הזה, גם אותו אנחנו נצטרך לחפש מה היה ההסבר אליו. ההסבר, גם בסופו של דבר יש פה שרשרת טבעית, פיזיקלית, שאמורה להביא אותנו לתוצאה. לכן אפשר, הרבה אנשים מדקלמים גבוהה גבוהה על זה שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר הכל בחשבון, כן, בחשבון תיאולוגי, אני חושב שאנחנו לא חיים בצורה כזאת. אבל אני רוצה עכשיו, כן, לא, דיברתי גם על, נדמה לי שדיברתי, על מחקר רפואי, לא בטוח בעצם, אז אני אגיד את זה. כאשר אנשים עושים מחקר רפואי, אז הם בעצם בודקים, נגיד, בדרך כלל, עושים את זה דרך, רוצים לבדוק פרוצדורה רפואית או תרופה כלשהי, אז לוקחים קבוצת מדגם וקבוצת ביקורת, כן? ונותנים את התרופה, נגיד, לקבוצת המדגם, נותנים פלצבו לקבוצת הביקורת, ועושים השוואה בתוצאות, ואם יש תוצאות מובהקות בקבוצת המדגם, אז זה אומר שהתרופה או הפרוצדורה הזאת הן אפקטיביות, אוקיי? לעומת קבוצת הביקורת. עכשיו, השאלה, האם מישהו במחקרים האלה לוקח בחשבון את רמת הצדקות של קבוצת המדגם מול קבוצת הביקורת, או את איכות התפילה של קבוצת המדגם מול קבוצת הביקורת? לכאורה זה הפרמטר הכי חשוב שצריך לבדוק. ובמחקרים מהסוג הזה בדרך כלל צריכים לנטרל פרמטרים שיכולים להשפיע על, על, על התוצאה. ולכן אם אתה רוצה לבדוק האם התרופה עבדה, אתה חייב לנטרל את ההבדלים ברמת הצדקות ובאיכות התפילה של שתי הקבוצות. אחרת הפרמטר הכי חשוב שמשפיע על התוצאה, לא התייחסת אליו. עכשיו, אני לא שמעתי מאודי על מחקר שעשה את זה. שבדק את העניין הזה, שניסה לנטרל בצורה ברורה את ההבדלים האלה. לפעמים זה יכול להיות מנוטרל, אם אתה לוקח קבוצה מספיק גדולה, אתה יכול להניח שרמת הצדקות היא דומה, או שאיכות התפילות היא דומה, כי יש כיזוזים על קבוצות גדולות, אני לא יודע. אבל לא שמעתי מאודים מישהו שבדק בכלל את העניין הזה, שהתייחס לפרמטר הזה. כולל חוקרים יראי שמיים, רופאים שמתפללים בדבקות כל בוקר. ואני גם לא שמעתי אגב אף פעם על מישהו שנמנע מפרוצדורה רפואית או מתרופה, בגלל שזה מבוסס על מחקרים שלא לקחו בחשבון את ההבחנה הזו, שלא נטרלו את הפרמטר הזה. למה? אם באמת בעצם התפילה היא זו שקובעת, כל השאר זה רק כיסויים שמאחוריהם פועל הקדוש ברוך הוא, אז אני לא הייתי, כן, לא הייתי שם סנט על המחקר הזה. לא הייתי לוקח תרופה שמבוססת על מחקר כזה, או נכנס לניתוח שמבוסס על מחקר כזה. הפרמטר הכי חשוב שמשפיע לא נלקח בחשבון. מה, אתם מטורפים? אי אפשר לסמוך על מחקר השלני מהסוג הזה. אני מביא את הדוגמאות האלה כדי להראות שגם אנשים שחיים באופן מוצהר, בתודעה, אני לא חושב שהם משקרים, אבל הם חיים בתודעה כזאת שכאילו הכל בידי הקדוש ברוך הוא, ומדברים על זה גבוהה גבוהה, לא באמת חיים כך. ובאמת באמת לדעתי הם לא מאמינים בזה. לא מאמינים בזה. ולכן אני לא לוקח בחשבון בצורה כל כך, לא נותן משקל רב להצהרות האלה של אנשים שהכל בידי שמיים. אני לא מתכוון שאני לא נותן משקל רב כי הם טיפשים, או כי הם לא תופסים נכון, אלא בגלל ש... כי גם זה יכול להיות, אבל אני אומר, אני לא נותן משקל רב כי לדעתי גם הם עצמם לא חושבים כך. אין אינטואיציה אנושית כזאת, בניגוד למה שכל הזמן חוזרים ואומרים לי, אני לא מקבל את זה. רוב האנשים אין להם אינטואיציה כזאת. הם יכולים לדקלם על זה, אבל בחיים הם לא עובדים כך. ולכן אני לא נותן אמון גדול בהצהרות על אינטואיציות מהסוג הזה. אני אביא אולי עכשיו עוד נקודה חשובה בהקשר הזה של האינטואיציות האנושיות. הרבה אנשים, לא הרבה, אבל יש לא מעט אנשים שמדווחים על כל מיני ניסים שקרו להם. כן, אנשים ניצלו במלחמה בגלל ספר תהילים שנשאר להם בכיס, הכדור נתקע להם בדיוק בספר תהילים, לא יודע מה, כל מיני דברים מהסוג הזה. הם פגשו את מאמר אוכל, ואני לא יודע מה, אמרו אברה קדברה, ועלו לשמיים בדיוק כשנפל הפגז, באותו מקום שבו הם עמדו. סליחה על הציניות, אבל זה באמת, הדיווחים האלה לא מעוררים בי אמון רב. אז כל מיני דיווחים על ניסים כאלה ואחרים, ולא יודע מה, טילים בגוש קטיף שם, בעוטף עזה, שנפלו כל כך הרבה טילים וכל כך מעט נפגעים, וכל מיני חשבוינס מהסוג הזה, שמראים שיד השם שומרת עלינו מכל רע, חוץ מהפעמים שהיא לא שומרת עלינו. הדיווחים מן הסוג הזה, הרבה פעמים מבוססים על אי הבנה סטטיסטית. מה שקראתי פעם באחד הטורים, חוק המספרים הקטנים, נבדים מחוק המספרים הגדולים. ניקח את הדוגמה החביבה שאני נוהג להביא בהקשרים האלה, כי היא הייתה בדידי, הנס בגדרה, מה שאני נוהג לקרוא לו. נסענו עם המשפחה במשהו אחד בלילה נדמה לי או משהו כזה, חזרנו משמחה משפחתית, הייתה בכפר חב"ד, חזרנו עם האוטו, עם שישה ילדים, אשתי ואני ושישה ילדים, לירוחם. ובדרך, באזור גדרה, יצאה איזושהי בחורה מכביש צדדי, נכנסה, הבחור שלפניי בלם, אני ישר נכנסתי בו, האוטו הלך, שווק. עכשיו, אנחנו באחד בלילה, שמונה אנשים תקועים בגדרה, בדרך לירוחם. כבר לא מדבר על כמה עולות שתי מוניות שיצליחו להכיל שמונה אנשים, מגדרה לירוחם, זה רק חסרון כיס. אבל מה לעשות עם הרכב, איפה, מה עושים בסיטואציה כזאת? בקיצור, כל המחשבות האלה עברו אצלי רק שעות אחר כך, לא עברו אצלי ברגע התאונה. אתם יודעים למה? חלק מכם כבר יודעים כי שמעו את זה ממני. פשוט מפני שאני לא הספקתי לחשוב על זה בכלל, עוד לפני שהבנתי שהייתה תאונה, נעצר על ידי רכב גדול ריק של שכן שלי מירוחם. הוא העלה את כל השמונה, אשתי ואני ושישה ילדים, לרכב שלו, ולקח אותנו הביתה ישר לירוחם, שכן שלנו. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? אגב, השארנו את המפתח שם באיזה חנות שהייתה פתוחה, והזמנו גרר, והגרר לקח את הרכב אחר כך, אבל זה לא מעניין. בדרך, עלינו על הרכב הזה של השכן, מתברר, הבחור הוא עסקן כזה, פוליטיקאי מקומי בירוחם, והוא נהג לנסוע מירוחם לירושלים כל הזמן, לרגל ענייניו. דרך שהוא היה רגיל והייתה שגורה אצלו על פה, אוקיי? הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה קרה היום, הוא מספר לי, בדרך כך, כשאנחנו כבר נוסעים איתו, לא יודע מה קרה היום, אני פספסתי את מחלף לטרון, כשהוא יורד מירושלים, הדרך דרומה עוברת, יורדים במחלף לטרון, מכביש אחד, ופונים דרומה. פספסתי את מחלף לטרון, לא יודע, הגעתי לרמלה וזה, מקומות שאני לא מכיר בכלל, עברתי איכשהו בגדרה, כל המקומות האלה אני לא מכיר, זה אגב נדמה לי עוד לפני עידן הווייז, כן, לפני עידן הווייז, זאת אומרת, היה צריך איכשהו להתמצא, וזהו, אני ממש לא מבין איך זה, פעם ראשונה שזה קרה לי הדבר הזה, כן? כמובן, איפה זה קרה לו? בדיוק כשאני הייתי צריך אותו, בתאונה הכל היה מחושבן מראש, כי זה קרה לו עוד לפני התאונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר ידע שתהיה תאונה, הסיט אותו ממחלף לטרון, הזיז אותו בכל העניין, הביא אותו על השנייה למקום התאונה שלי. אוקיי? עכשיו, הדבר היותר נחמד זה, שתוך כדי שהוא עובר שם, הרי התאונה עוד לא קרתה. זאת אומרת, זה ממש היה בשנייה שזה קרה. אני עוד לא הספקתי להבין שהייתה פה תאונה. הוא אמר, תשמע, אני לא ראיתי שום דבר, אשתי אומרת לי, תשמע, משפחת אברהם נמצאים פה, אני רואה שאתה רואה את האוטו שלהם, אולי תעצור, תשאל אם הם צריכים משהו, משהו כזה. הוא אומר, בסדר, הם נמצאים פה, אז מה קרה? הם עצרו רגע עם הרכב, ימשיכו לנסוע אחרי זה, אין זמן, אחד בלילה, צריך להגיע לירוחם, יש עוד שעה וחצי, שעתיים נסיעה. הוא לא רצה לעצור בכלל. אשתו אומרת לו, לא, תעצור, אולי הם בכל זאת צריכים משהו. והוא בסוף החליט בכל זאת לעצור. ותשימו לב איזה צירופי מקרים היו פה בדרך, בשביל שהברנש הזה יעצור לידי בשנייה שקרתה התאונה, ממש כמה שניות אחרי זה, שקרתה התאונה עם רכב גדול ריק שמכיל את כל השמונה. הוא גם אמר לי שהוא פספס כמה טרמפיסטים שהיו צריכים לנסוע איתו, אני חוסך לכם פרטים שאני כבר בעצמי לא זוכר את כולם. ולכן הוא נשאר ריק, כן, עם רכב גדול שיכול להכיל את כולנו. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? שבאדם שנוסע בנסיעה שגרתית לירוחם, לירושלים, או מירושלים לירוחם, מפספס את הפנייה שהוא רגיל אליה כבר בעל פה, עם רכב גדול, לא רכב קטן, רכב גדול, ריק, שפנוי לשמונה אנשים, ועוצר בשנייה שקרתה לי התאונה, ולא רצה לעצור בכלל, ואשתו משכנעת אותו, כן, כל הדברים, תסכמו את כל הדברים. סיכוי אפס, אוקיי? אז אחרי זה כמובן הגעתי לירוחם, זה היה נדמה לי יום חמישי, ביום שישי למחרת עשיתי טיש לתלמידים שלי בירוחם, אפיקורס שכמוני, אז עשיתי להם טיש ואמרתי להם, נו, מה, ציפרתי להם את הסיפור, אמרתי להם, מה אתם אומרים? צריך להגיד הליל הגדול עכשיו, זאת אומרת, על הנס שעשה לי הקדוש ברוך הוא. כן, אז החבר'ה אמרו, כן, כנראה שכן, אמרתי להם, אני לא יודע, אני לא השתכנעתי שזה נס שעשה לי הקדוש ברוך הוא, כי מבחינתי, כאדם רציונלי, אז יש איזשהו סיכוי, לא יודע מה, אחד ל-100 אלף, שדבר כזה יקרה, סתם אני זורק מספר, לא יודע כמה. קטן מאוד, נכון? אבל לא בדקתי כמה מכוניות בעולם נתקעו בשעות של אמצע הלילה, במקום רחוק ממקום מגוריהם, ונעצרו על ידם מכוניות כאלה. יכול להיות שיש 100 אלף איש כאלה שזה לא קרה להם, ולאחד בר מזל כמוני זה כן קרה. אז אם הסיכוי הוא אחד ל-100 אלף, והיו 100 אלף מקרים כאלה, אז התוחלת היא אחד, לאחד מהמקרים האלה זה יקרה, לאחד מהמצבים האלה זה יקרה. וכל עוד לא בדקתי כמה פעמים זה עירה ולא עצרה שם מכונית כזאת, וכמה מקרים כאלה היו, איך אני יכול לקבוע שהדבר הזה הוא בלתי סביר סטטיסטית? כן? אירוע נדיר בהחלט יכול לקרות, אם יש מספיק ניסיונות שזה קרה. כן? מזכיר לי את כתבתי פעם מאמר באסיה, כן? זה על הלכה ורפואה. כתבתי פעם מאמר על שימוש בראיות לתופעות נדירות. זה לא אני המצאתי, זה דניאל כהנמן וטוורסקי שקיבלו את זה פרס נובל, הם עשו מזה פרנסה שלמה, אבל זה דברים שיש להם שימוש מאוד חשוב לרפואה ולמשפט. יש לי חבר שופט שפחו, כן, ששיתפתי אותו בעניין הזה, אמרתי לו, תראה, יש לך מישהו שעומד לפניך לדין באשמת רצח, ויש לך ראיה שבאיכות של 1 ל-100 אלף שהוא הרוצח. זאת אומרת, כאילו 99,999 חלקי 100 אלף שהוא הרוצח. יש סיכוי לטעות של 1 ל-100 אלף. האם אתה מרשיע אותו? בוודאי, מה? זה ראיה בטוחה. אנחנו מרשיעים על ראיות הרבה פחות טובות. ואז אמרתי לו, תגיד, כמה רוצחים יש באוכלוסייה, מתוך 100 אלף אנשים, כמה אנשים רוצחים? לא יודע, פחות מאחד אני מניח, אני מקווה לפחות, כן? לא, יש לנו מעט רוצחים במדינה, ברוך השם. אז נגיד זה 1 ל-100 אלף, אוקיי? יש לך סיכוי של 1 ל-100 אלף שהאיש הזה רצח, אבל בכל זאת, 1 ל-100 אלף גם זה מספר הרוצחים שיש באוכלוסייה. אז הראיה הזאת היא לא ראיה ששווה הרבה. אתה מחפש תופעות נדירות, אז אתה לא יכול להשתמש בראיות שהן לא בעלות נדירות מספיקה כדי ללכוד את התופעה הנדירה. הדוגמה לדבר הזה, וזה מה שכתבתי אחרי זה את המאמר, זה גם ברפואה. אתם הולכים, אני אשאל דוגמה אחרת. אני הולך לרופא, והוא חושד שיש לי איזושהי מחלה נדירה. נגיד, לא יודע מה, הסיכוי שלה הוא 1 ל-100 אלף אנשים שחולה במחלה הזאת, אוקיי? הוא שולח אותי לבדיקה. הבדיקה הזאת היא בדיקה באיכות טובה, 99% שהיא צודקת. בסדר, גם פולס פוזיטיב, גם פולס נגטיב, אותו דבר, סימטרי. זאת אומרת, זה יכול לתת חולה למי שלא חולה, ולא חולה למי שחולה באחוז אחד. בסדר, זה בדיקה שהיא נחשבת בדיקה מצוינת. אחוז אחד זה בדיקה טובה מאוד. אוקיי? עכשיו, הלכתי לבדיקה ויצאתי חולה. מה הסיכוי שאני חולה? עכשיו, רופא מן המניין, כמעט כל הרופאים שאני מכיר, כשיראה בדיקה כזאת, מיד מאשפז אותי, שולח אותי להתנתח. בדיקה באיכות של 99% אומרת שאני חולה, אין פה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הרפואה זה אף פעם לא 100%, אבל 99% זה טוב מאוד. עכשיו, אם הייתי שואל את הרופא, תגיד מה הסיכוי שאני חולה? רוב הרופאים היו עונים לי 99%, עשיתי כבר ניסיונות כאלה, לאו דווקא הרופאים, אבל גם, סטודנטים לרפואה ודאי, בדקתי עם קבוצת סטודנטים לרפואה שנתתי להם פעם הרצאה על העניין הזה, אמרו, כן, 99% שאתה חולה. זה שטות מוחלטת, אין כמעט סיכוי שאני חולה. אני יכול ללכת שלב וטוב לב לביתי, ולא לחשוש בכלל להנחה שאני חולה. בואו נעשה את החשבון. נגיד שיש 1,000,000 אנשים במדינה, 1 ל-100 אלף חולה במחלה הזאת, זאת מחלה נדירה. אז יש 100 חולים. 10 חולים, סליחה. 1 ל-100 אלף מתוך 1,000,000 זה 10 חולים, אוקיי? עכשיו נגיד שכל 1,000,000 נכנסים לבדיקה. כמה יצאו חולים בבדיקה הזאת? כיוון שהבדיקה מפספסת באחוז אחד, ויש 1,000,000 בריאים, כי יש רק 10 חולים, אז נגיד לצורך הדיון יש 1,000,000 חולים, 1,000,000 בריאים, סליחה, כיוון שיש פספוס של אחוז אחד של הבדיקה, אז יצאו 10,000 חולים. נכון? 10,000 זה אחוז אחד מתוך 1,000,000. כמה חולים יש באמת? 10. אז זאת אומרת שהבדיקה מראה על 10,000 איש שהם חולים, כשהאמת היא שיש רק 10 חולים. זאת אומרת, אם הבדיקה הראתה שאני חולה, ובדיקה באיכות של 99%, אם הבדיקה הראתה שאני חולה, הסיכוי שאני חולה הוא 1 ל-1,000. בדיקה באיכות של 99% מראה שאני חולה, קצת קשה להבין את זה למי שלא מיומן בסטטיסטיקה, הסתברות, זאת אומרת, הבדיקה היא באיכות של 99%, בדיקה מצוינת, ויצאתי חולה. הסיכוי שאני חולה הוא 1 ל-1,000, 0.1%. הסיכוי שאני כן חולה, לא שאני לא חולה. לא צריך לחשוש לזה, 1 ל-1,000 חסר כל סיכוי, אתה יכול ללכת שלב לביתך. שום דבר, אין סיכוי שאתה חולה. למה זה? כי בדיקה באיכות, בטעות של 1%, היא בדיקה גסה מאוד, גרועה מאוד, כאשר אתה מדבר על תופעה שההופעה שלה היא ב-1 ל-100 אלף. בסיכוי שלך זה. זו תופעה מאוד נדירה. בשביל ללכות דגים קטנים, צריך רשת עם חורים הרבה יותר קטנים מגודל הדג, או יותר קטנים מגודל הדג. אותו דבר, הבדיקה שבאה ללכות תופעה נדירה, צריכה להיות בדיקה שהרזולוציה שלה היא מסדר גודל של נדירות התופעה. ורצוי כמובן רזולוציה יותר גבוהה, כדי שהבדיקה תהיה משמעותית. אבל אם הבדיקה היא באותו סדר גודל, אז הבדיקה מוציאה אותי חולה, אז הסיכוי שאני חולה הוא חצי. סיכוי חצי זה כבר משהו ששווה בדיקה. זה כבר לא משהו שמזלזלים בו. אבל אם אתה רוצה באמת לדעת אם אתה חולה, אתה צריך בדיקה שאחוז הטעות שלה הוא 1 למיליון או 1 ל-10 מיליון. אם אתה רוצה באמת שהבדיקה הזאת תגיד משהו לגביך. אין בדיקות כאלה, בדיקה של אחוז אחד של דיוק זה בדיקה מצוינת. כן, אפרופו הבדיקות של הקורונה, כן, החיסונים של לא הבדיקות, החיסונים של הקורונה מדברים על 93%, 94% הצלחה. תבינו, זה 6% פספוס, וזה חיסון טוב מאוד. אוקיי? אז אלה הסדרי גודל שבהם מדובר. כן, יש הדוגמה שהבאתי שם, זה היה הדוגמה של האפקט הידוע בפסיכולוגיה, ידוע רק לא בטוח שקיים. בפסיכולוגיה שנקרא אפקט מינכאוזן, סינדרום מינכאוזן על ידי שליח. כן, הסיפורי מינכאוזן מכירים, אני מניח. הברון מינכאוזן זה מישהו שאהב להגזים כדי להרשים את שומעיו. אז הוא סיפר סיפורי אלף לילה ולילה, כל מיני גוזמאות כאלה ואחרות. סינדרום מינכאוזן נקרא אצל הפסיכולוגים כמצב שבו בן אדם רוצה למשוך לעצמו תשומת לב. באמצעים שונים ומשונים, הוא רוצה למשוך לעצמו תשומת לב. אז הוא עושה לעצמו כל מיני דברים, הוא יכול לפגוע בעצמו, רק כדי שירחמו עליו, כדי שימשכו אליו תשומת לב. עכשיו, יש סינדרום מינכאוזן על ידי שליח. מה זה אומר? שאתה פוגע במישהו אחר כדי למשוך אליך תשומת לב. למשל, אתה פוגע בילדים שלך. כי אז כולם מרחמים על המשפחה, ושוב פעם אתה מקבל תשומת לב. אז המטרה היא אותה מטרה, אבל אתה עושה את זה למישהו אחר, לא לעצמך. אז לכן זה נקרא סינדרום מינכאוזן על ידי שליח. אגב, היו חשדות שהאם המרעיבה, למשל, בירושלים, הייתה בעצם, לקטה בעצם בסינדרום הזה. זאת אומרת, היא הרעיבה את הילדים שלה כדי למשוך תשומת לב, שירחמו עליה או כל מיני דברים מהסוג הזה, ולכן היא עשתה את הדברים האלה. אוקיי? עכשיו, הייתה אישה בארצות הברית, לא בארצות הברית, באנגליה, סליחה, שמתו לה שני ילדים בבית, תינוקות, שני תינוקות, מות הריסה. אוקיי? העמידו אותה לדין באשמת רצח. ובא רופא, סרוי מדו, שהוא בעצם המגלה של הסינדרום מינכאוזן על ידי שליח, הוא הבחור שניסח את זה, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, והוא העיד בבית המשפט שהסיכוי, הוא היה רופא, הסיכוי למות הריסה הוא 1 ל-8,000. הסיכוי למות הריסה של שני ילדים באותו בית, אם ככה, זה 1 ל-60 ומשהו מיליון, מכפלה של הסיכויים. וכיוון שכך, פשוט אין סיכוי ששני הילדים מתו מות הריסה, היא פשוט רצחה אותם. כי הסיכוי הוא נורא קטן. האישה נכנסה לכלא. כתוצאה מהעדות הזאת, בלי שום גורם מסייע. העדות הזאת הכניסה את האישה לכלא. עדות המומחה. עד שאחרי, לא יודע כמה זמן, ישבה בכלא לא מעט זמן. עד שאחרי כמה זמן היא הגיעה לבית המשפט, השופט האידיוט והרופא הלא פחות, עוד יותר אידיוט, היא הגיעה שם סטטיסטיקאי והסביר להם את השטות שהם עשו. כמה נשים רוצחות שני ילדים שלהם? זו תופעה מאוד נדירה. בשביל ללכוד תופעה נדירה, אתה צריך בדיקה ברזולוציה הרבה הרבה יותר טובה, מאשר הנדירות של התופעה. או במילים אחרות, אם יש, נגיד שאחת ל, לא יודע מה, 10 מיליון נשים יכולה לרצוח את הילדים שלה, אני לא יודע כמה, זו תופעה סופר נדירה. אז סיכוי של 1 ל-64 מיליון בבריטניה, בהחלט יכול להיות שיתממש באישה אחת. האלטרנטיבה היא לא יותר סבירה. האלטרנטיבה שאישה רוצחת שני ילדים היא לא יותר סבירה מאשר ששני הילדים מתו מות הריסה. ולכן החשבון הסטטיסטי הזה הוא לא רלוונטי. החשבון הסטטיסטי הזה הוא בסך הכל אמצעי בדיקה שאיכותו היא 1 ל-64 מיליון טעות, לטעות. הסיכוי לטעות הוא 1 ל-64 מיליון. אבל אם התופעה בעצמה היא בנדירות של 1 לכמה מיליונים, אז הדבר הזה הוא לא ראיה מספיקה. או בינינו, יכול להיות שאישה אחת מכל האימהות בבריטניה, יקרה לה ששני ילדים שלה מתו מות הריסה, נכון? הסיכוי 1 ל-10 מיליון, אבל יש 10 מיליון אימהות בבריטניה. אז לאחד מהם זה יקרה. כן, תופעת הברבור השחור של נסים טלב. אותה תופעה, הוא טוען ש... כן, זה מישהו שכלכלן, סטטיסטיקאי, ממוצא לבנוני, כן, אז הוא כתב את הספר הברבור השחור, הוא טוען שמה שוורן בפט וכל גדולי המשקיעים למיניהם אין להם מושג בהשקעות. אלא מאי? מתוך מיליון משקיעים אחד יצליח לאורך שנים. זה הסתברות, האחד הזה קוראים לו אורן באפט, זה הכל. לא צריך להתרשם מהמיומנויות הכלכליות שלו, ההשקעתיות שלו, זה פשוט הסטטיסטיקה אומרת שיהיה אחד כזה בכל קבוצה, נכנסים מיליון לשוק, כולם משקיעים, אחד למיליון, זה יקרה לו. זה הכל, זה במקרה, קוראים לו אורן באפט, מי אמר שהוא מוכשר? עכשיו בהקשר הזה לדעתי הוא לא צודק. אבל הטיעון הוא טיעון מעניין, זאת אומרת, הטיעון הוא טיעון מעניין, כי הוא בעצם אומר שדברים שנראים לנו מאוד מאוד משכנעים הסתברותית, כשבודקים אותם בדיקה נוספת, מגלים שהם לא כל כך משכנעים ברמה ההסתברותית, תלוי כמה ניסיונות ישנם. אז כלפי מה הדברים שלי אמורים? אותם ניסים שכולם מדווחים עליהם, אני לא יודע מה, הטילים של גוש קטיף, או הספר תהילים שהגן מפני הכדור, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. הדברים האלה רחוקים לשכנע אותי, גם אם הם באמת קרו, למרות שהתיאורים אגב הרבה פעמים כמובן גם נוטים לייפות את המציאות ולהעצים אותה, אבל אפילו נגיד שזה באמת קרה כפי שמתארים. עדיין, זה שקרה אירוע נדיר זה עוד לא אומר. השאלה, בכמה מהמקרים זה קרה? זאת אומרת, כמה אנשים פגע בהם הכדור ולא היה להם ספר, שהיה להם ספר תהילים בכיס, והוא פגע להם בכיס השני. כמה אנשים כאלה היו? אני לא יודע. וכיוון שכך קשה מאוד להסיק מזה איזושהי מסקנה חד משמעית. כל עוד אתה לא יודע כמה ניסיונות כאלה קרו, או מה מרחב המדגם שלך, אז ההסתברות הנמוכה לא אומרת עדיין שיש פה נס. ההסתברות הנמוכה רק אומרת שזה קרה במקרה אחד מתוך אני לא יודע כמה. ולכן הדיווחים האלה, כן, על זה בנויה רוב הרפואה האלטרנטיבית. אני נזהר בלשוני, אז אני אומר רוב. יכול שזה הכל. אבל הרפואה האלטרנטיבית בנויה בעצם במקרים רבים על העניין הזה. אני כל עוד היה לי מרץ לריב עם אנשים, אז בלוח גרעין, כן, יש איזו קבוצת גוגל גרופ בלוד, פה של הגרעין התורני בלוד. וכל פעם היה פה איזה פרסום חדש על ניסים אלטרנטיביים כאלה, לא יודע מה, אבני החושן, ואני לא יודע מה, צמחי טיפות בח, צמחי בח, אני לא יודע, כל מיני שטויות שאנשים מטפלים בהם, וניסים ונפלאות, וסבתא שלי, כל הרופאים התייאשו, והיא לקחה את הטיפות האלה, והיא מיד הבריאה, ובדוק הוא מנוסה, כן? ויש אנשים שמתפרנסים מזה במאותיהם, ואנשים שמפרנסים אותם באלפיהם. לכל השטויות האלה שלרובם, אם לא לכולם, אין שום בסיס. אין שום בסיס סטטיסטי, אני לא יודע מה מדעי, מדעים לא מתיימרים. אין בסיס סטטיסטי שזה עובד בכלל. לא בדקו את זה בקבוצות מדגם וקבוצות ביקורת כדי לראות אם הדבר הזה עובד. יש ספר של סיימון סינג עם עוד מישהו, שנקרא ריפוי או פיתוי, ששם הוא עובר טכניקה-טכניקה של רפואה אלטרנטיבית, סוקר את המחקרים המעטים מאוד שנעשו בצורה סיסטמטית, עם מבוקרים כפולי סמיות, עם כל המתודה שצריך לעשות, והוא מראה שלאף אחת מהטכניקות האלה אין בסיס סטטיסטי. אף אחת מהן לא עובדת. אז מה לעשות עם כל הסיפורים של הסבתא של מישהו שכולם התייאשו והטיפות האלה הצילו אותה? בהנחה האופטימית שזה באמת נכון. נגיד שזה נכון אפילו. האם זה אומר משהו? תשובה היא לא, זה לא אומר כלום. למה? כי ברור, יש לפעמים ניסים רפואיים, יש לפעמים מצבים שבן אדם מתרפא ואין לך מושג למה הוא יתרפא. זה ברור, זה קורה גם בלי שהוא היה לוקח את הטיפות האלה מדי פעם. אחד לכמה, אז בכל זאת יוצאים מזה, בדרך נס, או שהדיאגנוזה שלו לא הייתה נכונה, או ריפוי ספונטני, או פלצבו, אם היה לו אמון בטיפות האלה שהוא קיבל, האמון הזה בעצמו יש לו אפקט ריפוי, קוראים לזה פלצבו. ולכן בניסויים מדעיים מנסים לנטרל את אפקט הפלצבו גם, כדי לראות האם התרופה באמת עובדת. אגב, פלצבו זה מצוין, אם זה ריפא אותו אז נהדר. לכן אני בהתלבטות הרבה פעמים האם להילחם על הדברים האלה ולהסביר לאנשים את הסטטיסטיקה המטופשת שהם מסתמכים עליה, יכול להיות שלא כדאי, זאת אומרת להשאיר אותם טיפשים שיתנו אמון בטיפות האלה, ופלצבו עובד באחוזים מסוימים. זאת אומרת, יכול להיות שזה באמת יעזור להם, לך תדע. על זה בנויה הרפואה אלטרנטיבית, על פלצבו או ריפוי ספונטני. ולכן לא, אני תמיד מתלבט, האם חוכמת המסכן בזויה, מה שנקרא. אז לכן, לא יודע. אבל בכל מקרה, אז כל עוד היה לי כוח, אז הייתי נלחם שם בלוח גרעין, והייתי מסביר לאנשים שלא יזרקו את הכסף שלהם לפח, ולאנשים שעסקים ברפואה אלטרנטיבית, שהלכו לחפש פרנסות יותר מוסריות, יותר מוצדקות. באיזשהו שלב נשברתי, אבל רוב הוויכוחים הלכו על העניין הזה, שכל אחד מאלה שעוסקים בזה הסביר לי באותות ובמופתים שסבתא שלו, זה היה פשוט בדוק ומנוסה, יש לו עשרות חולים שהתרפאו אצלו מהטיפות שלו, ללא שום ספק, ושום דבר אחר לא עזר להם. חלק מהדברים זה כמובן לא נכון, אנשים גם מרמים את עצמם, לא רק את אחרים. הם מסתכלים על זה בעין יותר מדי טובה. הרבה פעמים צריך להציב קריטריונים ברורים מה זה נקרא להתרפא, מה זה נקרא שהמצב שלך ישתפר. יש לך הרבה פעמים איזושהי הסתכלות אמפתית יותר, יכולה לראות השתפרויות גם במקום שאין באמת השתפרות. אבל מעבר לזה, כמובן יש את העניין הסטטיסטי. מה אכפת לי מסבתא שלך? תשים פה 100 סבתות בקבוצת מדגם, 100 סבתות בקבוצת ביקורת, ואז אתה תראה האם באמת יש סטטיסטיקה מובהקת לטובת קבוצת המדגם. אם, כך בודקים את זה ברפואה. אם בדקת את זה, אני מוכן לקבל את התרופה הזאת כתרופה מובהקת, ובלבד שכמובן ניטרלת את התפילות ואת המצוות וכל הדברים שדיברנו קודם. אבל אם עשית את הדבר הזה, אני מבין, אבל את הסיפורים הסבתא שלך לא מעניינים אותי. מעניינים את הסבתא שלי אולי, לא אותי. זה סיפורים, מקרים בודדים לא מוכיחים כלום. אנשים לא מבינים את זה. מקרים בודדים לא מוכיחים כלום. בשביל להוכיח משהו, אתה צריך לעשות סטטיסטיקה מסודרת. אי אפשר להסתמך על מקרים בודדים. ולכן, כל מיני תופעות שהן ניסים גלויים וכל מיני דברים כאלה, הן בסך הכל תופעות נדירות, ותופעות נדירות קורות מדי פעם. אם תטילו את הקוביות מספיק פעמים, יצא לכם 20 פעמים רצוף 6. מתישהו, באיזשהו שלב, יצא לכם 20 מטלות רצופות שיצאו 6. פשוט תטילו מספר מספיק של פעמים. ולכן אירועים נדירים הם הוכחה מאוד מאוד מפוקפקת. כולל, אגב, הקמת מדינת ישראל, ניצחונות במלחמה, הצלות ניסיות של כל מיני יחידות או אנשים או מה שלא יהיה, אין מלחמה שבה אין סיפורים כאלה. הסיפורים, אני לא מדבר על סיפורים ממש של שקרים. אין מלחמה שבה זה לא קורה. כי מדי פעם קורים דברים כאלה. מדי פעם מעטים מנצחים רבים. אנחנו עכשיו בחנוכה, אז אני ארשה לעצמי להיות אפיקורס גם בקשר לעניין הזה. מדי פעם מעטים מנצחים רבים. זה קורה. יש נס כזה. אז אם זה קרה פעם אחת לאלף קרבות, במקרה של החשמונאים, למשל, אז מי אמר שזה נס? היו אלף קרבות שזה לא הצליח, ופעם אחת זה כן הצליח. ואם החשמונאים ניצחו בחמישה קרבות ולא באחד, אז הסיכוי יורד, זה לא אחד לאלף, זה אחד למאה אלף, שהמעטים ינצחו חמישה קרבות. אוקיי, אבל היו אולי 100,000 קרבות שבהם זה לא קרה, או 100,000 עימותים שבהם זה לא קרה, ועימות אחד זה כן קרה. קשה מאוד להביא ראייה לזה שאירוע נדיר הוא נס. והאינטואיציות הנורא חזקות שיש לאנשים שפה ברור שהיה נס, הרבה פעמים נובעות מקשר סטטיסטי, מאי הבנה סטטיסטית. זה הכל. לכן אני מאוד לא מתרשם מכל הסיפורי ניסים האלה. יש מקומות שבהם זה יותר משכנע, וזה המקומות שבהם יש ניבוי מראש שהדבר הזה יקרה. זאת אומרת, אם מישהו ניבא מראש שבמלחמה הזאת המעטים ינצחו את הרבים, וזה באמת קרה בסוף, אז יש איזה משקל רב יותר. יש איזה משקל רב יותר, כי זה אומר שמישהו שם את האצבע איפה יקרה המקרה הנדיר הזה. כי הרי זה שהמקרה הנדיר הזה קורה, הוא קורה במקרה, אז לך תדע איפה זה ייפול. זה ייפול עליי, זה ייפול על מישהו אחר, אני לא יודע. אם מישהו מראש היה אומר, אתה תיתקע בגדרה ויקרה לך כך וכך. במצב כזה יש לזה הרבה יותר משקל. אירוע נדיר, כמובן אתה צריך שני דברים, שיהיה אירוע נדיר, ושיהיה ניבוי מראש איפה ולמי זה יקרה. אוקיי? ולכן למשל, אם תמצאו נבואות שהתגשמו בתנ״ך או משהו כזה, שם יש לזה יותר משקל. כי אם זה נובע מראש אירוע נדיר וזה באמת קרה, אז האינדיקציה היא אינדיקציה יותר חזקה. במקום נוסף שאפשר לתת איזה משקל, זה מקום שבו יש נבואה. אם יש נביאים, והנביאים יודעים לאבחן שאירוע מסוים הוא נס שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, אז הנביא מספר לי את המידע הזה. אני מדבר על סיטואציה שבה אנחנו בכוחותינו האנושיים והטבעיים הדלים מנסים לאבחן האם אירוע מסוים הוא נס. בלי מידע מאחורי הפרגוד של נביאים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני טוען שהיכולת שלנו לעשות את זה היא אפסית. אין לנו יכולת לדעת מתי נס קורה ומתי נס לא קורה, ולכן סיפורים שמתרשמים מניסים לא מרשימים אותי. לא מרשימים אותי, אין לי אינדיקציות לזה שבאמת, אנחנו לא יכולים באמת לבדוק מתי דבר מסוים הוא נס ומתי לא. ולכן הסיפורים האלה ממש לא משכנעים אותי. לא ניצחונות במלחמות, ולא מיעוט נפגעים מטילים, ולא כל מיני סיפורי ניסים ונפלאות כאלה ואחרים. ניסים שהם נגד חוקי הטבע בעליל, פקיעת ים סוף או משהו כזה, זה סיפור אחר. אבל ניסים כאלה אני לא חושב שיש בתקופתנו. בתקופתנו מדובר תמיד על ניסים של הסתברויות סטטיסטיות, זאת אומרת על אירועים נדירים שלא סביר שהם קרו, זה ניסים סטטיסטיים. אבל ניסים סטטיסטיים קשה מאוד לקבוע שבאמת מדובר פה בנס. אירוע נדיר קורה מדי פעם. אז הטענה בעצם זה שדיווחים של אנשים, על זה שקרה להם נס ואינטואיציות נורא חזקות של אנשים, הרבה פעמים הם בסך הכל אינדיקציות לחוסר מיומנות סטטיסטית, בתוספת לאינדוקטרינציה וחינוך דתי ארוך שנים, שמלמד אותך שאתה חייב למצוא את יד השם מאחורי כל אירוע. סליחה שאני מדבר כמו אחרון האפיקורסים, אבל מה לעשות, לפעמים חשיבה רציונלית נחוצה גם לאנשים דתיים. ולכן התחושות של אנשים לא ממש משכנעות אותי בזה שהם באמת רואים מול העיניים נס. אנשים יכולים להיות באמת ובתמים, לא בגלל שמשקרים אותי, עוד פעם. אנשים באמת ובתמים חושבים שהם רואים מול העיניים נס כי הם פשוט לא מיומנים סטטיסטית. לא מפעילים את הראש שלהם בצורה חזקה דייה. ולכן אני לא נוטה לחשוב, כמו שאמרתי קודם, מעבר לשיקולים העצמאיים, השיקולים כשלעצמם נגד מעורבות אלוקית, אני גם טוען שאנשים בתוך תוכם לא באמת מאמינים בזה, וגם מי שמאמין בזה, זה הרבה פעמים תוצאה של צירוף שני הפרמטרים האלה, חוסר מיומנות סטטיסטי, פלוס אינדוקטרינציה ארוכת שנים, שהקדוש ברוך הוא מלווה אותנו ושומר עלינו ומעורב בכל דבר שקורה לנו, תתלו את זה משם ויעלמו להערכתי הרבה מאוד מהאינטואיציות שיש לאנשים, כמו שאני יכול להעיד על עצמי, איך שזה נעלם לי, אחרי שפתאום הפנמתי את העניין הזה שבעצם יש פה טעויות סטטיסטיות. טעויות סטטיסטיות פלוס אינדוקטרינציה. עכשיו אני רוצה להמשיך עוד הלאה, ולדבר קצת על באמת מעורבות בהיסטוריה. מעורבות בהיסטוריה היא בעצם אולי אחד הדברים הכי חזקים שמובאים היום כטיעון לטובת מעורבות של הקדוש ברוך הוא. כן, הקמת מדינת ישראל, קיבוץ גלויות, ניצחונות במלחמות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, פה אני חייב לומר שהמצב יותר טוב ממה שתיארתי קודם. כיוון שקיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל גם נובעו מראש בנביאים. הקמת מדינת ישראל לא במובן הזה, אבל חזרת העצמאות, המשיח ומלכות וכו', כן? בצורה כזו או אחרת. ולכן יש פה אלמנט שאי אפשר לגמרי להתעלם ממנו. זה לא רק הנדירות הסטטיסטית כשלעצמה בעיניי לא אומרת הרבה. משתי סיבות. נגיד לולי היו נבואות מראש. אני אומר, אני רואה את תקומת מדינת ישראל, את קיבוץ הגלויות. האם זה כשלעצמו לא משכנע אותי שזה יד השם? תשובתי היא שלא. לא משכנע אותי. למה לא משכנע אותי? בגלל ש... א', החשבון הסטטיסטי אומר שבסך הכל דבר כזה יכול לקרות, זה לא דבר מופרך, הוא לא נגד חוקי הטבע, הוא בדרך כלל לא קורה. בסדר, אז לעם אחד מתוך לא יודע כמה מאות או אלפי עמים יש, לעם אחד זה כן קרה, מה שאמרתי קודם, אז מה זה אומר? אירוע נדיר יכול לקרות באחד לאלף מקרים, בסדר? זה, לעם אחד זה כן קרה. למה זה אומר בהכרח שהיה פה נס? דבר שני, האירועים האלה הם כמובן תוצאה של התרבות והאמונות והאטמוספירה שבתוכה בעצם חי העם היהודי כבר אלפי שנים. אנחנו גדלים על זה שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. שיש נבואות שאנחנו אמורים לחזור לארץ, יש לנו מצווה לחזור לארץ, יש לנו שאיפה לחזור לארץ, ובאיזשהו שלב כמו אנשים לא מאמינים והחליטו שצריך גם לעשות משהו, חוץ מאשר להתפלל, ולכן הם החזירו אותנו חזרה לארץ. אז יכול להיות שגם באמת האירוע הזה הוא לא אירוע טבעי, והוא אירוע נדיר ומעבר לסטטיסטיקה שזה יכול לקרות, אבל זה קרה לא בהכרח בגלל יד השם או מעורבות אלוקית, אלא פשוט בגלל שהחינוך שלנו והתרבות שלנו הביאו אותנו לפעול לטובת העניין הזה. לא בכדי, אנשים פעלו לחזור לארץ ישראל, כי היה אתוס ארוך שנים, שאנחנו אמורים לחזור לארץ ישראל, אנחנו צפויים לחזור לארץ ישראל, ויש לנו מצווה לחזור לארץ ישראל. כן, הנס שהפסיקו להתפלל ועברו לעשייה, זה נכון, אני רואה פה את הצ'אטים מדי פעם, זה הסיפור הידוע שמיוחס ליגאל אלון, אתם מכירים את זה, שגם כן הבאתי את זה בספר, אני חושב, שיגאל אלון אמר שצפת במלחמת השחרור ניצלה בזכות המעשה ובזכות הנס. המעשה היה שזקני צפת שפכו את צקון לחש בפני הקדוש ברוך הוא והתפללו תפילות נמרצות להצלתה של צפת. זה המעשה. והנס היה שפלוגת הפלמ"ח הגיעה בזמן. זאת אומרת, אז זה בערך ההערה הזאת. בכל אופן, אז לענייננו, מחלקת הפלמ"ח נראה זה, אני לא זוכר כבר. בכל אופן, הטענה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהאירועים ההיסטוריים כשלעצמם רחוקים מלשכנע אותי שיש פה יד השם. נכון שיש פה איזושהי נבואה מראש, ובמובן הזה אני כבר לא יכול לשלול את העובדה, ראיה ברורה עדיין אין, כי הנבואה יכולה להתממש גם בעוד תקופה, אנחנו עוד יכולים לגלות חזרה ולחזור חזרה, אני עוד לא יודע אם זאת באמת אחרית הימים שעליה ניבאו הנביאים, הפרשנות פרשנויות שאנחנו עושים לפסוקי התנ״ך הן כל כך יצירתיות וחופשיות ואלסטיות, שברור שכשמדינת ישראל תחרב אנחנו נסביר את כל הפסוקים האלה בצורה שלא תהיה שום בעיה להבין שכן כן זאת לא הגאולה הזאת, הגאולה שעליה ניבאו היא תגיע עוד מעט, היא תגיע בהמשך, וזה היה ניסיון ולא הצליח, כן? עיין ערך הרבי מלובביץ' והיותו משיח, כן? זאת אומרת, כולם הבינו שהוא המשיח עד שהוא מת, ואז הסבירו שזה היה, לא היינו זכאים, וכיוון שכך, אז המשיח מת, או למי שמאמין שהוא מת, ונפטר, סליחה, ויבוא המשיח באיתו ובזמנו, או באחישנה, או לא יודע, בעתיד. אוקיי? הסברים שבדיעבד אנחנו אלופים בלתת הסברים שבדיעבד, אבל ברגע שלפסוקים אתה יכול לתת הסברים שבדיעבד, אז אין לי הרבה אמון בהסברים שהם קדימה, ולא אחורה. אם האורקל מדלפי תמיד נתן נבואות שאפשר היה להסביר אותם, לא משנה מה שהתרחש. מה שהתרחש יתאים, הנבואות היו מספיק עמומות, כך שמה שהתרחש יתאים לנבואה. ככה על זה בנוי המוניטין של האורקל מדלפי, הוא תמיד צודק. הוא תמיד צודק כי הוא מספיק עמום בשביל להכיל כל עתיד שיקרה. ואם תרצו את האורקלים המודרניים מדלפי, כמו פסיג מבר אילן ושאר המחשפים המודרניים, שקוראים לזה היום חיזוי, זה הופך למדע החיזוי. מימי לא ראיתי שטות יותר גדולה ממדע החיזוי, חוץ מאולי מדעי המגדר, אבל יש באוניברסיטה בזמן האחרון הרבה מדעים פורחים. עולם המדעים מתרחב בצורה אקספוננציאלית. בכל אופן, אז החיזויים האלה, כשאני קורא מישהו, כשפסיג הגיע לארץ אחרי הפוסט-דוקטורט, כן, זה המייסד של החיזוי בארץ, הוא הביא את העניין הזה לארץ, נדמה לי. וכן, זה, הוא מרצה בבר אילן היום, נדמה לי, הוא היה לפחות. בכל אופן, אז שלח לי איזה רב אחד שנורא התפעל, פסיג סיפר שם איך שמדינת ישראל תפרח ותסגשג, והיו לו כל מיני תחזיות מאוד אופטימיות, אז הוא שלח לי את הדבר, אז אמר לי, תגיד לי, מה אתה אומר, ככה במבט של אדם רציונלי שמתמצא גם בסטטיסטיקה ובניתוח מדעי, אז הוא רצה לשמוע ממני חוות דעת, אמרתי לו, זה הכל שטויות. למה זה הכל שטויות? כי תסתכל ותראה שהוא לא אמר שום דבר חד. אז הוא לא נתן שום דבר שאפשר להגיד לגביו בצורה ברורה שהוא לא יתאמת. הוא דיבר על תקופות עמומות עם פריחות וירידות לחילופין, מדי פעם היא תהיה ירידה, אתם יודעים, כמו שאחרי שהייתה התנתקות, אז הסבירו שכך הגיעו לטן של ישראל, שלפעמים יורדת ולפעמים עולה, זאת אומרת, התיאוריה הזאת עומדת בכל מבחן אמפירי, התיאוריה שאנחנו עכשיו בדרך הבטוחה לגאולה. כן, אנשים בהתחלה אומרים היו לא תהיה, וכשזה יהיה אז מסבירים למה זה בעצם היה ולא זכינו, וכל הדברים מן הסוג הזה. זה מזכיר גם את ההסברים לצדקתו האבסולוטית של לנין או של סטלין, להבדיל כמובן, גם הם תמיד צדקו. לא משנה מה שקרה, הם תמיד צדקו. זאת אומרת, מה שקרה אישש את מה שהם אמרו. אוקיי? זה תכונה של נבואות שהן מספיק עמומות, או נתונות לפרשנות מספיק יצירתית וחופשית, בשביל שאפשר יהיה להתאים אותם לכל מה שיקרה. וזה תכונה מאוד ברורה של התנ"ך. כל משהו שכתוב שם, אנחנו יודעים להתאים אותו פחות או יותר לכל מה שיקרה. אנחנו לעולם לא נאבד אמון בזה שהתנ"ך תמיד צודק. למה? כי מה שיקרה, אנחנו נסביר בצורה כזו או אחרת שזה מתאים למה שכתוב שם. אבל בדיוק בגלל זה, אני לא נותן אמון בדברים שלומדים משם. כי אם אתה לומד משם משהו, הייתי מצפה שאם הוא לא יתרחש, תגיד, אוקיי, אז אני לא מאמין בתנ"ך יותר. כי זה מה שהתנ"ך אמר, וזה לא יתרחש. אבל הרי כולנו יודעים מה שיקרה אם תתבדה הנבואה שלך שנסמכת על התנ"ך. אתה פשוט תסביר שלא הבנו את התנ"ך נכון. אז הנבואות האלה לא שוות הרבה. זה בה, הקריטריון של הינתנות להפרחה, זה קריטריון מאוד משמעותי לתיאוריה מדעית. תיאוריה שלא ניתנת להפרחה היא תיאוריה שלא אומרת כלום. אתה לא לוקח סיכון שיפריחו אותך, אז אני גם לא מאמין למה שאתה אומר. אם אתה צודק תמיד, אז אתה לא אומר כלום. כן, זה צורות שונות להגיד את אותו דבר. ולכן המעורבות של הקדוש ברוך הוא, העסקה שהקדוש ברוך הוא מעורב באירועים היסטוריים, בגלל שיקולים של נדירות, מאוד מפוקפק בעיניי. ההיסטוריה היא מסובכת וקורים הרבה דברים מפתיעים בהיסטוריה, ועדיין אנחנו מחפשים להם תמיד הסברים לדברים המפתיעים האלה, מזה ההיסטוריונים מוצאים את פרנסתם, ולכן אני מטיל ספק גדול האם אפשר לאשש כך מעורבות אלוקית. כמו שאמרתי, ברגע שיש נבואה מראש, זה כבר קצת מתחזק. יותר קשה לדחות את זה על הסף, אבל כיוון שהנבואות האלה הם אורקלים מדלפי במידה רבה, גם הנבואות של התנ"ך, עם כל ההבחנה שגם אני עושה בעניין הזה, אבל עדיין, הנבואות הן מספיק אלסטיות ומספיק עמומות בשביל שאפשר יהיה להסביר הכל. כן, העניין הזה של עדות שאתה יכול להזימה, הקשר בין זה לבין תיאוריה שניתן להפרחה, זה עוד פעם הערה פה בצ'אט, יש מאמר של חנינה וימימה בן מנחם, שני בני זוג, הוא משפטן והיא פילוסופית, על הקשר בין שני העקרונות האלה. יצא פעם בהקדמות, אני לא זוכר, יש להם מאמר יותר ארוך גם באנגלית, בהקדמות יצא תמצית בעברית, אפשר לקרוא שם. יש קשרים בין העקרונות האלה, אבל יש גם הבדלים. בכל אופן, אז לענייננו, אז זה לגבי המעורבות בהיסטוריה. אני רוצה להעלות עוד טיעון אחד שנוגע להיסטוריה, וכאן הטיעון הוא הטיעון הבא. אנשים, יש להם איזושהי נטייה, כן, יוסי אביבי אמר פעם, היסטוריה צורך גבוה. כן, היסטוריה צורך גבוה, פירוש הדבר, שמתוך ההיסטוריה אפשר, כשלומדים היסטוריה, אפשר להבין את דרכי ההשגחה. נכון? אמירה מאוד, מאוד נפוצה ופופולרית, ואפשר ללמוד מתוך ההיסטוריה את דרכי הקדוש ברוך הוא, ומה, איך הוא מתנהל בעולם, ומה הוא רוצה מאיתנו, וכל דברים מן הסוג הזה. סיסמה יפה, אבל שוב פעם, בעוונותיי, אני אפיקורס רציונלי, קר כצנון, יבש כצנון, התפקחתי גם ממנה. התפקחתי גם ממנה כי אני מגלה שוב ושוב, שכמו התנ"ך וההיסטוריה, שניהם סובלים מאלסטיות אינסופית. זאת אומרת, כל אחד לומד מהם את מה שהוא רוצה ללמוד מהם. קחו את השואה, דוגמה הכי חביבה עליי, סליחה, היא לא חביבה עליי בכלל כאירוע, אבל כדוגמה היא דוגמה טובה. אז יש, החרדים לומדים מהשואה על זה שהיה צריך להתנגד לציונות ביתר שאת וביתר עוז. לא מספיק, אנשים שיתפו פעולה עם הציונות, ולכן ניחתה עלינו מכתו של הקדוש ברוך הוא, השואה. הציונים הדתיים לומדים מהשואה, שאנחנו לא שיתפנו מספיק פעולה עם הציונות, לא עלינו בהמונינו לארץ, ולכן ניחתה עלינו השואה. כן, זה חיסול הגולה בצורה פיזית, השואה. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכל צד לומד מהשואה את מה שהוא חשב קודם. נכון? זה בעצם מה שזה אומר. וכיוון שכך אנחנו לא לומדים שום דבר מהשואה. כי בעצם מה שזה אומר, זה שאם יש משהו שממנו כל אחד לומד את מה שהוא רוצה, פירוש הדבר שהוא לא למד את זה מאותו משהו. הוא פשוט שתל את זה בתוך המשהו, כי הוא רצה להגיע למסקנה הזאת. כמו האורקל מדלפי, ההיסטוריה, התנ"ך, והאורקל מדלפי בעצם מתפקדים באותה צורה. הנבואה מספיק עמומה בשביל שאפשר יהיה לתלות בה הכל. וכיוון שכך אני לא מוכן להסיק מסקנות מהנבואות האלה. עכשיו, תגידו לי, אז מה, למה הם נכתבו? אין לי מושג. לא יודע, אין לי מושג. אולי אחרי שדברים יתרחשו, אני יכול לנסות ולהסביר את הנבואות האלה בדיעבד, לא יודע. צריך עיון גדול. אבל זה לא משנה את העובדה שבאמת אי אפשר ללמוד מזה שום דבר. קושיות תיאולוגיות, כבודן במקומה מונח, אין לי תשובות. אבל מה לעשות? עדיין, אני לא חושב שאפשר ללמוד מהתנך. עובדתית, נורא הייתי רוצה ללמוד. זה דבר השם. זה נביאים שכתבו דברים, אני מניח שהם לא כתבו אותם סתם. אז לכן גם אני הייתי מאוד רוצה ללמוד משם. אבל מה לעשות שאני לא מצליח? ואני גם לא חושב שאחרים מצליחים. הם חושבים שהם מצליחים, אבל הם לא. ובהקשר הזה יש איזה חאפ, מה שקוראים בשפה הישיבתית. איזשהו ניואנס שאני כתבתי בספר, על הספר השני, כן, בטרילוגיה, על העניין הזה של לימוד מההיסטוריה. נניח שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו משהו מההיסטוריה. עכשיו, העובדה היא שהוא נכשל, נכון? על כל צעד ושעל, הוא נכשל לחלוטין. אף אחד לא למד כלום מההיסטוריה. בטח לא, זאת אומרת, אפילו לא לקחים היסטוריים לא לומדים מההיסטוריה. כמו שבן גוריון אמר, ההיסטוריונים הם מומחים למה שהיה. אף אחד לא מומחה למה שיהיה. אבל אני מדבר על, כשאני מדבר על לקחים תיאולוגיים, אז ודאי שאי אפשר ללמוד כלום מההיסטוריה. אוקיי? כמו שאמרתי קודם, נתתי את הדוגמה קודם, ויש לזה כמובן עוד דוגמאות לרוב. מה זה אומר על המורה שמנסה ללמד אותנו את הלקחים האלה דרך ההיסטוריה? מה זה אומר על יכולתו הפדגוגית? ואת, אם הוא מנסה ללמד אותנו ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא מצליח ללמוד, אז משהו בעייתי ביכולת הפדגוגית של המורה. עכשיו תגידו, בסדר, יכולים להיות מורים מוצלחים או מורים טובים שלא מצליחים ללמד, כי הכיתה מתרשלת, מתעצלת, ישנה, לא מעניין אותה, לא מתעניינת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה לא המצב כאן. המצב כאן הוא שבאים אנשים עם יכולות בסך הכל אינטלקטואליות גבוהות לכל הכיוונים, חרדים, ציונים דתיים, מי שאתם רוצים, כל מי שמטפל בלימוד מההיסטוריה, מדובר גם על אנשים עם יכולות אינטלקטואליות טובות, גם אנשים שבאמת ובתמים מנסים ללמוד את מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, והם ממש לא עצלנים וממש באמת רוצים ללמוד כמיטב הבנתם. והעובדה היא שכל אחד מגיע למסקנות שאליהן הוא שבוי מראש. מה זה אומר? זה אומר שהכישלון פה הוא לא בגלל התלמידים, הוא בגלל המורה. המורה לא מצליח ללמד אותנו שום דבר, למרות שהוא, כל במת ההיסטוריה לכאורה היא במה שנועדה ללמד אותנו כל מיני לקחים תיאולוגיים, לפי אותן תפיסות, אבל זה לא מצליח. אנחנו לא לומדים מזה שום דבר. אז מה זה אומר? אגב, להסיק מסקנות, למשל, כשאנחנו מקבלים מכה, לעשות תשובה, זה לא נקרא ללמוד מההיסטוריה. לעשות תשובה, אני לומד שדברים מסוימים שלי היו חטאים, את זה אני לומד מהשולחן ערוך, לא מההיסטוריה. ההיסטוריה רק מטרתה לגרום לי להסתכל בשולחן ערוך ולבדוק את עצמי מולו, כדי לראות האם אני חוטא או לא. אני לא לומד שדבר מסוים הוא חטא מתוך ההיסטוריה. את זה אני, דוגמה לזה אני לא מכיר. ההיסטוריה בסך הכל זה מוטיבציה לבדוק, לנחפשה דרכנו ונחקורה. אבל לא שההיסטוריה מלמדת אותנו מה הוא חטא ומה לא חטא. זה לא קורה לדעתי. בכל אופן, מה אני רוצה לטעון? אני רוצה לטעון שאם אני מאמין ביכולתו הפדגוגית של הקדוש ברוך הוא, ואני מאמין בה, אז המסקנה המתבקשת היא שכנראה הוא פשוט לא המורה. הוא לא באמת מנסה ללמד אותנו שום דבר. זאת הטעות. הטעות היא, אנשים חושבים שהוא בא ללמד אותנו משהו, ואז מחפשים מה הוא בא ללמד. אבל מתוך זה שאנשים לא מצליחים ללמוד שום דבר, המסקנה שלי, בעיניי, זאת המסקנה המתבקשת, שהוא כנראה לא מנסה ללמד אותנו שום דבר. אם הוא היה מנסה, הוא היה מצליח. הוא כל יכול, הוא יודע לעשות כל דבר, הוא מושלם, הוא יכול לעשות כל דבר שאתם רוצים. אם הוא היה רוצה ללמד אותנו משהו, הוא היה יכול ללמד אותנו. אלא אם כן, עוד פעם, יש לנו בחירה. אם יש לנו יצר הרע ואנחנו לא מוכנים ללמוד, אז כמובן, אז הוא לא יכול ללמד אותנו. כי אמרנו שמה שתלוי בבחירתנו, זה בידינו, לא בידיו. אבל פה, כשאנשים לא בוחרים ברע, הם באמת מנסים, באמת ובתמים מנסים להבין את ההיסטוריה. אני מאמין ששני הצדדים לא בוחרים פה ברע. ככה הם מבינים את ההיסטוריה. לא הרבי מסטנר, ולא הרב שח, ולא רב אברהם שפירא והרב קוק. אף אחד מהם לא ניזון מיצר הרע. כולם באים עם מיטב הבנתם להבין מה אומרת ההיסטוריה. ומגיעים למסקנות הפוכות, כל אחד בכיוון שלו. אז זה אומר שכנראה, לא שהקדוש ברוך הוא נכשל בללמד אותנו, אלא הוא לא מנסה ללמד אותנו בכלל כנראה. ההיסטוריה לא קורית בגלל שהקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותנו משהו. עכשיו, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא מחולל את ההיסטוריה. המסקנה הזאת אי אפשר להסיק מכאן. זה רק אומר שגם אם הוא מחולל אותה, הוא לא מחולל אותה כדי ללמד אותנו, אלא מסיבות אחרות. כי הוא רוצה להשיג מצב כלשהו, לא בשביל ללמד אותנו. זה יכול להיות, את זה לא שללתי בטיעון הזה, אבל זה שאנשים מנסים ללמוד מההיסטוריה משהו על מה נכון ומה לא נכון, האם צריך להיות ציוני או צריך להיות אנטי-ציוני, זה שטויות. זה הנחת המבוקש, דמגוגיה ושאר ירקות, אין בזה שום דבר, אי אפשר ללמוד מההיסטוריה כלום בעניין הזה. ולכן צריך להחליט מההיגיון, מתוך מקורות הלכתיים כאלה ואחרים, האם ללכת עם הציונות, ללכת נגד הציונות וכל אחד ועמדתו. אבל ההיסטוריה לא תלמד אותנו כלום בעניין הזה. את ההיסטוריה אפשר להסביר בכל הצורות האפשריות. וזה אני אומר עוד טיעון שיוצא נגד לא בהכרח המעורבות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, אלא כנגד הניסיון לתת פרשנות תיאולוגית להיסטוריה, או ללמוד משהו מההיסטוריה. זה ללמוד משהו תיאולוגי, אני מתכוון. זה בעיניי בלתי סביר לחלוטין. ולכן זה מצטרף לכל מה שאמרתי עד עכשיו, שביס אחרי ביס או נגיסה אחרי נגיסה, אני מנסה להראות לכם שגם אם יש איזושהי מעורבות מאיזשהו סוג של הקדוש ברוך הוא, זה משהו שאולי קיים במקומות נדירים, אנחנו לא נצליח להבחין בו אף פעם, לא נצליח לדעת האם הייתה מעורבות באיזשהו מקום, גם אם היא הייתה, לא נצליח לדעת שהיא הייתה, וכיוון שכך אין טעם לעסוק בזה. אין טעם שמישהו נפטר, אין טעם להתחיל לחפש ולשאול רגע למה הוא נפטר ולמה זה מגיע לי ונשגבו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, לא יכולים לדעת, כן יכולים לדעת, מי אמר שזה דרכיו של הקדוש ברוך הוא בכלל? הוא נפטר בגלל שמישהו החליט לרצוח אותו, לפגוע בו, אני לא יודע בדיוק מה לעשות, כל מיני דברים אחרים. לכן זה לא דברים שבאמת אפשר לנסות וללמוד מהם שום דבר. ולא, אנחנו לא יכולים לתלות שום אירוע בקדוש ברוך הוא, גם אם מניחים שיש מעורבות, וזו הנקודה החשובה פה. אני מוכן לקבל לצורך הדיון שלפחות במקרים ספורדיים ישנה מעורבות. זה עדיין לא אומר כלום, בגלל שבסופו של דבר אני לעולם לא אקבל טענה של מישהו שהמעורבות הייתה פה. זאת אומרת שיש אירוע שיכול להצביע עליו שהוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. את זה אני לא אקבל בחיים. גם אם אני מקבל שיכולה להיות מעורבות, אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. לכן כל טענה על מעורבות או ניסיון ללמוד מאירוע מסוים על משהו, אני שולל על הסף, גם אם אני מוכן לקבל את התזה שיש מעורבות ספורדית. עכשיו, מעשה אבות סימן לבנים, וכל מיני שאלו פה בצ'אט, מעשה אבות סימן לבנים וכל מיני דברים כאלה, מעשה אבות סימן לבנים יכול להיות שזה משהו שנאמר בדיעבד, איזושהי דיאגנוזה שאפשר לראות בדיעבד, שמה שהאבות עושים יקרה גם לבנים, כי אנחנו בסך הכל חיים בתוך התרבות שנוצרה על ידי האבות שלנו, אז אין פלא שאנחנו עושים דברים כמו שהאבות שלנו עושים, אנחנו מושפעים מהם, זה א', וב', גם אם חז"ל אמרו את זה, אז אני לא מסכים. לחז"ל יש סמכות בתחום ההלכתי. בתחום המחשבתי, אני לא מוצא את עצמי מחויב לקבל את חז"ל. עכשיו נכון, אם אנחנו כבר עוסקים בחנוכה, אני אסיים רק בזה. חנוכה הוא לכאורה דוגמה, גם פורים וגם חנוכה, זה דוגמה לניסים במסגרת הטבע, ככה חונכנו תמיד, נכון? זה מגילת הסתר, כן? שקוראים שם דברים שהם לכאורה תהליכים פוליטיים, אנושיים, רגילים, טבעיים, אבל הקדוש ברוך הוא בוחש מאחורי הקלעים. וגם בחנוכה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שעשה לנו ניסים במלחמה. מעניין אגב שלפחות במקומות מסוימים בוחרים לציין את חנוכה דווקא דרך נס פך השמן ולא נס המלחמה, ונס פך השמן הוא באמת נס גלוי. זה לא נס סטטיסטי. הניצחון במלחמה הוא נס סטטיסטי. אבל גם בהקשר של הניסים הסטטיסטיים זה מתקשר לשאלה שעולה בכלל לפי תפיסתי, שאם הקדוש ברוך הוא לא מעורב, אז למשל, מה מקום להודעה לקדוש ברוך הוא? להודות בתפילה, ברכות ההודעה. אני מודה לקדוש ברוך הוא על דברים שהוא עושה לי, אם אני לא מאמין שהוא עושה דברים בעולם, אז מה מקום להודות לו? אז פה הטענה שלי, וזה מתקשר גם לחנוכה, ימי הלל והודעה, אני לא מודה לקדוש ברוך הוא, אני אישית, לא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא התערב שם בחנוכה ועזר למכבים לנצח, כי אני לא חושב שזה קרה. לפחות אין לי אינדיקציה שזה קרה, אני לא יודע, אולי זה קרה, אבל אין לי אינדיקציה שזה קרה. אם היה נביא שהיה אומר שזה קרה, זה כבר היה אחרי עידן הנבואה. אבל אם היה נביא שאומר זה קרה, הייתי מקבל. אבל זה אחרי עידן הנבואה. פורים עוד, אולי לא. פורים ברוח הקודש עוד היה שם, יש עוד אחרוני הנביאים, היו עוד בכנסת הגדולה, חגי זכריהו מלאכי, אבל חנוכה זה ודאי כבר אחרי עידן הנבואה. ולכן אני לא יודע עד כמה אפשר לשים את האצבע על זה שהקדוש ברוך הוא היה מעורב שם. חכמים חשבו שכך, אבל חכמים כבר ראינו שהם ראו דברים בצורה קצת שונה, הייתה להם הבנה, אני חושב, לא נכונה בקשר לתהליכים טבעיים, אני מניח שהם גם לא היו אלופי הסטטיסטיקה, ולכן לא מופרך בעיניי שהם יכלו לטעות בפרשנות שהם נתנו לאירועים. עדיין אני אומר הלל ומודה לקדוש ברוך הוא, כיוון שכמו שאני מודה לו בכל הקשר, על מודל לו הזה שהוא ברא את העולם, שנתן לאנשים תבונה ואומץ לעשות, לעשות דברים, אבל הם השתמשו בכלים האלה כדי, כדי לנצח במלחמה באמצעות הכישרון והאומץ שלהם. ולכן הם ניצחו. זה מה שהדרשות הר"ן כותב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כן, כוחי ועוד, הפסוקים של כוחי ועוצם ידי, שתמיד אומרים כוחי ועוצם ידי, כן, הנזיפות של המשגיחים. על אלה שמדברים כמוני, אומרים זה כוי חי ועוצם יודי, נוי רובו היום, נוי ונוי רועס. אז הטענה היא, שתסתכלו בפסוקים, האלטרנטיבה לכוחי ועוצם ידי, היא לא שהכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, להפך, הפסוק אומר את מה שאני אומר. הפסוק אומר שאל תגיד כוחי ועוצם ידי, אלא מה? אלא תבין שהוא הנותן לך כוח לעשות חי. החי הוא שלך. רק מי מאפשר לך לפעול? מי נתן לך את התבונה לפעול, את האומץ לפעול, את הכוח לפעול? מי ברא את הטבע ואת האמצעים שבהם אתה משתמש כדי לפעול? הקדוש ברוך הוא, בששת ימי בראשית. וכיוון שכך, הניצחונות והניסים, so called, הסטטיסטיים האלה, הם פשוט הזדמנויות לאנשים להודות לקדוש ברוך הוא על העולם שהוא ברא. ככה אני לפחות רואה את ההודעות האלה על ניסים, וכולל הניסים של חנוכה, אני לא מדבר על קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה נס גלוי. אני מדבר על ניסי חנוכה ואולי פורים, למרות שבפורים עוד פעם, יכול להיות שברוח הקודש, אז אפשר לקבל איזה שיד השם הייתה שם מאחורה, אני לא יודע. טוב, אז סיימנו גם באיזה משפט אפיקורסי על חנוכה, זה נקודה טובה לסיים בה. אם מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז זה הזמן.
הרב, אני רציתי לשאול, אני רוצה לחזור אולי שתי שיעורים אחורה, בקשר למה שהרב דיבר, הצמצום כפשוטו וצמצום כלא כפשוטו. הרב הציג את הצמצום כלא כפשוטו כדברים שלא יכולים לאמר, זה כאילו הכל אשליה, וזה, היה, בעצם אנחנו, רק הקדוש ברוך הוא נמצא פה ואנחנו לא פה, אבל הצד השני נראה לי שהוא גם קצת קשה, כי אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. זה אומר שאם הוא נעלם, אנחנו נעלמים יחד איתו. ככה זה, אז איכשהו, שאנחנו אומרים צמצום כפשוטו, זה אומר שהוא פה לא נמצא. אז אני שואל שאלה כזאת, אם הוא פה לא נמצא, איך אנחנו חיים? הרי מבחינתי הוא נעלם. הוא נעלם לגמרי אבל, או שאנחנו אומרים צמצום כפשוטו, אבל לא עד הסוף. הצמצום כפשוטו הוא לא כפשוטו עד הסוף. ואז מילים ריקות.
אני אענה על זה בתרתי או בתלתה. א', מי אמר שכשהקדוש ברוך הוא נעלם אנחנו לא קיימים? מאיפה הוצאת את זה? אני חושב שאם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותנו, לא היינו קיימים. אבל משעה שאנחנו קיימים, אז למה מאיפה באה התזה הזאת שצריך את הנוכחות שלו, כי אחרת אנחנו לא יכולים להיות פה? תזה מאוד נפוצה, לא מכיר לה מקור מוסמך, ואני לא בטוח בכלל שאני מקבל אותה. זה
הרמב״ם אומר שהוא מחויב המציאות, זה לא מקור מוסמך.
קודם כל זה שהרמב״ם אומר זה עוד לא אומר שזה מקור מוסמך. ב', זה שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, זה לא אומר שהוא הכרח כדי שאני אתקיים. זה רק אומר שהוא לא יכול שלא להתקיים. אבל זה לא אומר שאני לא יכול להתקיים בלעדיו.
אז מה הקשר שלנו אליו? מה הקשר שלנו אליו עם
כך? שאלה אחרת, שאלה שאלה, פרה פרה. אז כרגע מה שאני בעצם רוצה לומר זה מי אמר שהוא מהווה תנאי לקיומנו. דבר נוסף, דבר שלישי, שני, שלישי, אני כבר לא עוקב, ההסתלקות שלו היא לא הסתלקות מהעולם, אלא מהמציאות, אלא הסתלקות שלו מהמקום שבו אנחנו נבראנו. הוא נותן לנו איזשהו מקום להימצא בו, אבל הוא קיים. הוא קיים בתור סובב, אולי בתור ממלא, אבל הוא לא אנחנו. ודבר רביעי, או שלישי, או רביעי, זה שהקדוש ברוך הוא זה גם בקבלה, מה שמופיע שם, זה שיש רשימו גם בחלל הפנוי. זאת אומרת שמשהו ממנו נשאר גם בחלל הפנוי. וכשאני אומר שהצמצום הוא כפשוטו, אין פירושו שהקדוש ברוך הוא בהכרח לא נמצא פה. אלא פירושו שאני זה משהו נפרד, אני זה לא הוא. זה לא אומר שאיפשהו בתוכי, מסביבי, באיזושהי צורה משפיע עליי, נמצא הקדוש ברוך הוא. האמירה שצמצום לא כפשוטו, פירושו שאין שום דבר חוץ ממנו. אנחנו פשוט לא קיימים. הטענה שהצמצום הוא כפשוטו, היא לא בהכרח אומרת שהוא לא נמצא פה, אפילו פה. הוא נמצא פה. אבל הוא זה לא אני. גם הוא נמצא פה וגם אני נמצא פה. אבל זה אין את הזהות ביני לבינו.
הבנתי. עכשיו הרב, עוד שאלה. הרב עושה כאילו קפיצה בהשגחה פרטית, דיינו, אני מבין שאדם פרטי כן יכול להרוג, יכול להרוג אותי וזה, אבל אני מחלק בין דברים שנגיד קורים ברכבת עצמה, לבין שינוי של המסלול של הרכבת. הרב עושה קפיצה כאילו בינינו לבין מלחמה של הנאצים. אני חושב לכשעצמי, שחזל אומרים לדוגמה שמשה רבנו ניסו להרוג אותו, וצברו הפך לצוואר של שיש. לא אכפת לי אם זה קרה בהיסטוריה או לא. או שיעקב אבינו ולבן, אז הקדוש ברוך הוא בא ליעקב, ואמר, בא ללבן ואמר לו, ישמר לך פן, תדבר יעקב מטוב עד רע. אני מבין שאלה נמצאים, אלה כאילו השורשים של הבריאה, אי אפשר להסיט את הרכבת ממסלולה. זה אומר שיכול להיות שבאמת, בין בן אדם לבן אדם הקדוש ברוך הוא לא, לא, לא מתערב. אבל אם לדוגמה מישהו רוצה להסיט את הרכבת ממסלולה מחר, להטיל פצצת אטום על כל עם ישראל, אין עם ישראל, שום נבואה לא מתקיימת. אז גם זה לדעת הרב, גם זה לדעת הרב, זה דבר שהקדוש ברוך הוא באמת לא יתערב בו, להסיט את המסלול, את הרכבת
המסלול. א', אני לא יודע, בהחלט...
לא, אני שואל, אני רוצה לדעת כאילו מה הרב חושב על זה, לא יודע, זה לא, כאילו מה נראה לך יקרה?
לא יודע, זה מה שאני חושב על זה. לא יודע, מה הכל אני צריך לדעת? יש דברים שאני לא יודע, אין לי עמדה לגבי זה, יכול להיות בהחלט שהקדוש ברוך הוא יתערב במצב כזה. יכול להיות, אני אמר שלא. אני מוכן לקבל את זה בהחלט, אבל הנקודה של הסקלות הגדולות זה משהו שאני אטפל בו בשיעור הבא, אז בואו נשאיר את זה בינתיים, אני אדבר על תופעה של סקלות גדולות. בסדר? אז זה אני אשאיר לפעם הבאה, כי זה בדיוק הנקודה הבאה שאני מגיע אליה.
כתוב,
יש שאלה, אם אפשר? מישהו עובר אצלי ל...
יש מישהו שמדבר, אני לא שומע, זה משהו חלש.
שומעים יותר טוב ככה?
כן.
רציתי לשאול שני דברים. הראשון, יכול להיות שזה שאני שוב מקדים את המאוחר, אבל זה קצת פסוקים, אבל היה את ההפטרה האחרונה, שזו שלא קראנו, אבל היינו קוראים, לפחות קראנו בשניים מקרא, שמסתיימת ב... לא מדייק, כבר לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל אם תקרא בעיר והשם לא עשה, כלומר, מה שמיוחד שם זה לא עוד פסוק שמראה על מעורבות השם, ושכאלה יש כמובן מלא, אלא זה כאילו לעיכובה, כאילו הייתכן שיש רעה ולא השם גרם אותה.
אז אני על העניין הזה של הפסוקים שמדברים על מעורבות של הקדוש ברוך הוא, גם מדבר בפעם הבאה. מה עושים עם הפסוקים ומה עושים עם העדויות האחרות למעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם. גם, תוכל בפעם הבאה בעזרת השם.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
כתוב ברבנו בחיי בסוף ספר במדבר, אני לא מביא את זה כהוכחה החלטית, רק אני מביא את זה כסימן שאלה. כתוב, כי ייפול הנופל ממנו, עתידו ליפול מששת ימי בראשית. כל המאורעות שאמורים לקרות בטבע, הם כבר חקוקות והם רק באים לביצוע, כביכול הקדוש ברוך הוא השביע כוחות הטבע, והם רק מקיימים את הפעולות, ולפעמים, כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא מבקש מהים להחזיר את הכסף, או לפעמים להחזיר את ה... הוא מבקש מהטבע לשנות את ה... מהשבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע, או שהפוך, שהטבע נשבע לקדוש ברוך הוא, שהוא יקיים במהלך 6,000 שנה של... יצירתו. להסתכל על זה בצורה כזאת של שהקדוש ברוך הוא לא מתערב כלל, או להסתכל בזה בצורה כזאת של
לתת לנו תחושה שאחרי הכל הקדוש ברוך הוא מאחורי הכל.
זה, עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מאחורי הכל, אני, במובן הזה שהוא עושה, עושה כל דבר, אני לא מקבל בכלל. סקלות הגדולות אמרתי שאני אדבר בפעם הבאה. אבל עוד פעם, זה שרבנו בחיי כותב ככה, אז אני לא מסכים. יש, אבל... בגמרא יש אמירות מן הסוג הזה, אם כי בגמרא יש אמירות לכל הכיוונים, וגם גם, גם משם אני לא אקבל את זה. כי אני לא חושב שיש סמכות לגמרא בתחומים האלה, אני לא חושב שהמוראים הבינו בזה יותר ממני, הם לא היו נביאים, יש להם סמכות בתחום ההלכתי, בסדר? זה אני מקבל.
גם 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 ל, ל, ל אם יש מדרש אתם אומרים שכל דבר שהוא מהטקסט הסמכותי הלכתי לא מחייב סמכות דרשתי או אגדות כי אתם אומרים
דיברתי על זה כמה פעמים בעבר כן יש לי על זה אריכות גדולה על שאלת הסמכות איפה יש סמכות איפה אין סמכות בטרילוגיה אני גם מדבר על זה אבל דיברתי על זה גם בשיעורים פה כן אין סמכות בתחומים לא הלכתיים לא יכולה להיות, מושגית לא יכולה להיות סמכות, אבל זה דורש...
אבל זה מספיק כנה והוגן לומר שמכיוון שהרציונל שלי לא תואם לדברים האלו, אז אני יכול להעמיד בסימן שאלה ולא לקבל את מה שאנשים גדולים כמו רבנו בחיי, אותנים והאמוראים, התבטאו בצורה די מפורשת?
למה לא? אני אשקול בכבוד את מה שהם אומרים, ואני אגיע למסקנה. אם אני מסכים איתם טוב, אם אני לא מסכים איתם, אז אני לא מסכים, מה לעשות?
אני שומע, תודה רבה.
אוקיי. לילה טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח.
אין, יש לנו עוד יום, ושבת שלום, להתראות.
חנוכה שמח ותודה רבה.